עכשיו לנושא המרכזי שלנו הערב, יום ההולדת לעזריה אלון. ואנחנו מבקשים לשוחח תחילה עם אבישג קדמן. שבת שלום לך, אבישג.
שלום, קדמן זהבי. כן.
טוב, המיקרופון לרשותך, ומה שאת רוצה לומר על עזריה, לעזריה, בבקשה.
התבקשתי, אני מניחה, כי אני אחת הוותיקות שעוד זוכרת תקופות מאוד 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 קדומות. היינו חברים במחנות העולים, והגיעו אלינו שני מדריכים מהקיבוץ, אחד צ'בוק ואחד קוזי. צ'בוק היה גבוה ודק, קוזי קצת פחות. יום אחד קוזי החליט שנמאס לו. לדעתו יש לו שם יפה, שמו עזריה. מה עושים כדי שכולם ידעו ששמו עזריה? הוא הכריז שקוזי מת. וכשמישהו היה פונה אליו בשם קוזי, פשוט היה אומר, קוזי מת. זהו, מהר מאוד למדנו ששמו עזריה. אגב, צ'בוק היה דוד קורן. לימים היינו מאוד בידידות, ולימים כשאני הייתי חברה בחמדיה ועזריה היה בבית השיטה הסמוכה, לפעמים צער היה לי המקום בחמדיה וקשה להסתדר בחדר הצפוף עם חברים, הייתי באה לבקר את עזריה. עזריה נדמה לי אף פעם לא הוא היה קיבוצניק מושבע, אני חושבת שעד היום, אבל אני לא בטוחה שהוא אי פעם חי בחדר או בשיקון של קיבוץ. בכל אופן, באותו זמן הייתה לו סוכה, הוא בנה לעצמו סוכה וגר יחיד בסוכה, כך שאני הייתי באה לבלות שם גם כשהוא לא היה, פשוט לברוח מהצפיפות הנוראה בקבוצת חמדיה. באותם הימים לחבר קיבוץ כל הרכוש שהיה לו, אם היה לו בכלל, היה במזוודה. המזוודה הייתה מתחת למיטה. מה זה רכוש במזוודה? אולי כמה ספרים, אולי כמה תמונות, אולי איזה חלקי פריטי לבוש, אבל כל הרכוש היה במזוודה. וכשהיה קשה אפשר היה לקחת את המזוודה ולעזור, ועזריה היה אומר, לי אין מזוודה מתחת למיטה. לא בדקתי, אבל אני מניחה שזה כך היה. אני יודעת אם אתם רוצים לשמוע עוד על הפרטים. הרבה יותר מאוחר, עזריה עזר לי בהכנות לבחינות כניסה לאוניברסיטה העברית. זה כבר היה אחרי פרוץ המדינה, ואחרי השחרור מצהל. הוא למד אז להיות מורה בסמינר הקיבוצים, ואני התכוננתי לבחינות הכניסה באוניברסיטה בירושלים, והוא עזר לי אז במתמטיקה, היה חזק בזה. ועוד יותר מאוחר שוב, אמוץ ועזריה הקימו את החברה להגנת הטבע, ומאז כמובן החבורה גדלה ונספחו אליה גם אמוץ וגם רות וגם כל המשפחות ביחד.
וצריך לציין שהמוץ הוא בעלך.
כן.
כן, יפה. כן,
זה מה שחשבתי, אוקיי. שאולי יעניין אותך.
בהחלט, אני מאוד מודה לך, אבישג קדמן זהבי, ותודה רבה, לילה טוב.
לילה טוב.
לילה טוב. כן, הרעיון הזה לחוג את יום ההולדת של עזריה בשידור, האורח שיושב כאן באולפן, צור פרלמן, שבת שלום לך צור.
שלום וברכה, שבת שלום.
כן, ההיכרות שלך עם זה עזריה, מנהל...
עכשיו אני רוצה לומר על הנושא הזה כמה מילים.
בבקשה.
לכל אדם יש דמויות שמלוות אותו ביודעין ובלא יודעין בחייו. דמויות שמהוות מעין דמויות מכוננות, שמהוות חלק מחייו ומעיצוב אישיותו. יש דמויות היסטוריות בתולדות העולם, בתולדות העם, בהיסטוריה הפרטית של כל אחד. ויש כאלה שבתחילה, כאשר אתה מתחיל לעמוד על דעתך, הדמות שלהם מלווה אותך מאז. לגבי צור פרלמן, יליד תל אביב, חניך תנועת המחנות העולים, לשעבר חבר קיבוץ רביבים, עזריה אלון ובין הדמויות האלה, אשר אין ספק היו יסוד חשוב בעיצובה של אישיותי ובמשך החיים. ואומנם לא הצלחתי במשך חיי להגשים את כל הערכים והרעיונות שחונכתי עליהם, אבל אני לא אדבר על תרומתו של עזריה להשארת הידע בתחום הטבע ושמירתו, בתחום החינוך הקיבוצי, בתחום הקניית הערכים והשארת הציבור בארץ, בתחום של הגנת הסביבה, על כך ידברו אחרים. אני אומר על עזריה מספר מילים כמחנך, כדמות שההזדהות איתה הייתה אחד הסימנים של הדור החדש שגדל וצמח בארץ. דור שממשיך את הקשר ואת המורשת עם העם היהודי, ומאידך יוצר ערכים חדשים ומתאים עצמו למציאות המתפתחת בארץ. וכאילו יד ההיסטוריה או יד האלוהים קבעה שהשידור הערב יתקיים ימים ספורים לפני יום השואה. ובנושא הזה אני רוצה לספר משהו. חנוכה 1942. הידיעות הראשונות על הנעשה באירופה מתחילות להגיע. תנועת המחנות העולים מגייסת 250 חניכים שלה, חניכי השכבה המתבגרת, ויוצאים ברגל למצדה. כאשר את הטיול הזה, את המסע הזה, וצריך לזכור את הזמנים, אנחנו מדברים לפני 68 שנים, מובילים שני אנשים, שניהם חברי קיבוץ בית השיטה. אחד מהם הוא נחום שריג, סרגי, לימים מפקד חטיבת הנגב, גם חניך תנועת המחנות העולים, ובחור צעיר נוסף, משקפיים, הנושא על גבו סלע ענק, ועליו חרוטות המילים, אם אשכחך גולה, תשכח ימיני. הבחור הצעיר הזה היה עזריה אלון. ותארו בנפשכם לעלות בימים ההם למצדה, כאשר על הגב יש סלע ענק שמשקלו אולי יותר מאשר משקל גופו של הנושא עליו. זה משימה קשה ביותר. וכאשר עולים על המצדה, נערך מפקד לפידים, ויוצאת נערה בת 16, בת 17, וקוראת את הדברים הבאים. ואני סבור שהדברים הללו שאני אקרא, מה שנקראו במצדה, על פסגת המצדה לפני 68 שנים, הם למעשה אחד הדברים שצריך לזכור אותם. וכך נאמר באותו מפקד: יזכור ישראל את אלפי רבבות בניו ובנותיו הטבוחים, עיירות, גטאות ישראל טובעות, צוללות ושוקעות בדמם הניגר, אש עוד שריד. האזינו לכל אדם הקולח, הקשיבו אל דופק לבכם, כי אחד הוא אדם השפוך ואדם הנוזל באורכנו. האזינו לדם, הוא חי, הוא רותח, עוד לב ישראל מפרפר בכוחות אחרונים, ולא יירגע ולא ישקוט אדם הרותח, מתמצית אדם האחרונה עם זוג ישראל את נקמת גאולתו. כל טיפה ששרדה קודש להרים ולעמקים האלה, עד עינתה מחדש אילן ישראל בארצו. נזכור ונזכיר כי תאומות המוות פעורות לכל ישראל, כי לפנינו רק שביל אחד לחיים, הנקמה הבונה. אם אשכחך גולה, תשכח ימיני. ומה המשמעות של המפקד הזה? מה המשמעות של האבן שעזריה נשא על גבו לפסקת המצדה? בעצם אותם הימים, בעצם הימים שרק מתחילות להגיע הידיעות הראשונות, המשמעות הייתה הזדהות של הנוער העברי שגדל בארץ עם אלה, עם אחיו שנמצאים בגולה. אמנם אין אנחנו יכולים לעזור בשלב הזה, אולם אנחנו לא נשכח אתכם, אנחנו חלק מכם. הדם שלנו הוא משותף, וגורל אחד משותף לעם היהודי. הערך הזה, הגורל המשותף לילידי הארץ ולילדי הגולה, הערך הזה שחרות היה על הגב, על האבן שעזריה נשא על גבו, אפשר לומר שהערך הזה הוא מסוג אותם הערכים שהטביעו את החותם על החינוך בארץ במשך הזמן. ואני מאמין שלגבי עזריה אלון, הוא לא רק איש הטבע, איש הטיולים, איש בבריתך, איש שלימד אותנו איך להכיר את ארץ ישראל ברגליים, לא מאחורי שולחן הכתיבה, הוא מאותם האנשים שעיצבו את מערכת הערכים של דור שלם בארץ, של אחדות הגורל היהודי. ואין לי אלא להוסיף ולומר כסיכום, שמאז שנשא על גביו עזריה אלון את האבן, בה היו חקוקות המילים אם אשכחך גולה, הוא ממשיך לשאת על כתפיו את המורשת לא נשכח אותך ארץ ישראל, במובן ובמשמעות הציונית הריאלית של המציאות שלנו, כי יש לנו ברית עם הארץ הזאת, עם הנופים, עם הצמחים, עם הטבע על כל נפלאותיו. ואין לי אלא לאחל לעזריה עוד שנים ארוכות של פעילות פורה לטובת החברה הישראלית כולה.
תודה. ועכשיו נאמר שבת שלום למינה אשת.
שלום וברכה.
בבקשה מינה.
לילה יפה לכם. לך גם עזריה אם אתה שומע אותי. אני רוצה לעשות הקדמה קצרה. בספרנו על תולדות החיים שלנו, לפני שנה הוצאנו ספר על שמוליק ועליי ומשפחותינו למען הדורות הבאים. בספר שנכתב לכבוד 60 שנות הנישואים שלנו ועוד 5 לפני כן, ישנו פרק ושמו המדריך המופלא עזריה. אני אספר עליך עזריה, שהיית המדריך שלנו במחנה חיפה של תנועת המחנות העולים. אני מדברת מזיכרוני, שבוודאי גם מתאה אותי פה ושם. אז ראשית, עד כמה שאני זכור לי, אתה עזריה ואני בוגרי אותה גימנסיה בחיפה. ובאחת הפעמים אני זוכרת שהופעת בהפסקה, פגש אותך המורה דוקטור נייגר ושאל קוזירובסקי, מה אתה עושה כאן? זאת אומרת, מישהו עדיין זכר אותך, למרות הפרש הגילים שבינינו כ-12 שנה. וכשהגעת להדרכה בשכבה הבינונית ובמתבגרת, שהיום המבנה של התנועה שונה בשמות של השכבות כיום, אולי גם במבנה של הכיתות, היית בין 26, 27, ואנחנו קראנו לך רווק זקן. תארו לעצמכם מה קרה במשך השנים, מי הוא הרווק הזקן בין ה-26. במשך השנים, רציתי רק לומר שאני חברת רביבים מזה 61 שנה, אנחנו חברי הכשרת מעוז, חיים. הרבה פעמים נפגשנו בחדר האוכל של בית השיטה, כאשר ביקרנו את הבת שלנו, מיכל, האיש של ההילל והילדים, וגם בביתך הצנוע, עם הגינה המיוחדת, וגם במסיבת ה-90 שערכו אנשי המחנות העולים לפני שנה. את האמת, לא השתנית, קצת שמנת, אבל עדיין לובש מכנסיים קצרים, נעול סנדלים, ואולי גם הגרביים שלא שמתי לב עדיין מגולגלות מעל הנעליים כשצריך. על כל פנים, נשארת אותו עזריה. וכאיש אוהב טבע ומרבה לשוטט ברחבי הארץ, אני רוצה לספר לכם על טיולים רבים שטיילנו איתך ברחבי הארץ, אין ספור, קצרים וארוכים. ואני רק אזכיר בשתי מילים, רק חלק מהם, מים אל ים, ארוך מחניתה לאגם החולה, או מבית קשת דרך עמק בית נטופה עד לשפרעם בשבת, הליכה בגשם שוטף ובבוץ בעמק, וכל הזמן מעודדים את עצמנו בשיר ובקנון, הו, הנה אני הולך, גשם שלג וכו' וכו' וכו'. התפעלנו מאיריס הביצה, בחנוכה 1944, הטיול הארצי של התנועה, מבית הערבה של אז, דרך עין גדי, לעלייה למצדה, והמשך דרך ודי חפחף, עד אומברק, שהיום היא עין בוקק, אז של חוף ים המלח, וחזרנו מיריחו לירושלים, 8 ימים קשים ומרתקים. גם בבית לחם, על ההורדוס לפני שגילו את כל הממצאים שאנחנו מכירים היום, אני זוכרת שגם היינו בתוך מערת חריטון, עם נרות ועם חבל כדי שנחזור בשלום הביתה, דרך המרסבא ואין פשחה. גם למוחקה ומשם לאזור ומפחם, שכבר לא היה רגוע ביטחונית, ומשם הלכנו עד קיסריה, כ-25 קילומטר מאום אל-פחם. זה היה בהחלט מבצע. יחד עם זה, בשבתות יצאנו איתך לכרמל ולבד ישומריה, קוצצים שיחי ער עלי דפנה, יושבים ומורטים את העלים, ממלאים סקים ומגלגלים אותם במדרון עד קרוב לכביש או ליגור. זו הייתה העזרה שלנו למפעל הזיתייה, שאז נקרא כך, בבית השיטה. גם בסיום מחנה העבודה בין החודש בשדה נחום ב-1944, בחופש הגדול, יצאו החבר'ה לנהריים, חמת גדר, אל חמה, ועד למפל מוחבא שבירדן. למדנו בהנהגתך לאהוב את הארץ, צמחייתה ועברה העשיר. באספת השכבה הבא ישבנו בצריף הגדול במעגל, תמיד עמדת שעון על אחד הקירות הקרובים, ותמיד חשבנו, תראו, הוא ישן בעמידה. אבל מסתבר שתקופותיך היו ענייניות וחשובות. בתקופתך אני זוכרת שיצרת קשר עם הנהגת הצופים והמדריכים בחיפה, שהחליטו לארגן הכשרות פלמח להתיישבות קיבוצית, ולא רק לחנך לצופיות וממלכתיות, ואנחנו לאגנו לחינוך הזה שהוא מתמצא בעברת לעזור לזקנים וזקנות להעביר את הכביש בשלום. כשנתפסנו, הדסה חרמון ברזילאי ואני, מינה אבי טוב אשת, בכיתה י' על השתייכותנו לתנועה פוליטית, המחנות העולים מגיל מאוד צעיר, ארגנת יחד עם הצופים שביטה בת 9 ימים של כל בני כיתות י' וי"ב. בלב שלם, למרות סכנת הרחקתנו מבית הספר, אכן כבר אז בעידודך מילאנו מה שנקרא אז את צו התנועה. אבל נשארנו בבית הספר. כאיש רב אשכולות הקמת את המקהלה שלנו, ששרה במספר קולות, שירי תנועה, בית השיטה, ציונות וחגים, ואפילו בכמה מקרים אני זוכרת שהזמינו אותנו לבוא ולשיר בחג קפה בתשרי של מחנות אחרים בארץ. למשל, רעננה זכורה לי מאוד בעניין הזה, אבל נדמה לי ששרנו גם בנווה שאנן וכו'. כתבת, חרזת, התאמת מנגינות לכתוב בענייני דיומה של המחנה והתנועה, ואני לא שוכחת לרגע את האופרה הנהדרת חוגיאלה בארץ הפלאות, שהורכבה משחקנים, מקהלה, תלבושות מדהימות ותפאורות, שלא זכתה להופעה, בגלל שבאותו חג נשרף הצריף שלנו, כשכולנו כבר היינו מוכנים להצגה בחג הקפה ותשרי שלנו.
מי שרף לכם את הצריף?
אנחנו במו ידינו הנחנו לפידים על הגג שהיה מצופה בנייר זפת. וזה קרה ב-21 באוקטובר 1944.
זה בוער מצוין.
אוהו. ועמדנו כולנו מסביב, ולא רק אנחנו, גם חברי תנועות נוער אחרות הוזמנו, וגם תושבי חיפה, שעד הייתה חיפה האדומה, כולנו עמדנו ובכינו ונדהמנו. אבל ביום המחרת לקחת אותנו עזריה, העמדת את כולנו על הבסיס של הצריף, שהוא היה מרוצף ולא נשרף.
מינה, אבל במקום הצריף הזה נבנה אחר כך בניין לתלפיות.
כן, אני אספר עליו. על צריף התנועה, ושם הרמת לנו את המורל, והבטחנו כולנו לבנות מחדש את צריף התנועה. וכאן המקום האישי שוב, כשהדרכנו שמוליק אישי, שמוליק אשת ואני במחנה חיפה ב-1948 חלקי 9, בנה שמוליק את בית התנועה יחד עם מרדכי אבסוג.
נהדר, יפה מאוד.
כאן נסגר המעגל, אלא שהיום אין תנועה בחיפה.
זה חבל.
וזה חבל מאוד.
טוב.
ויחד עם שמוליק, עוד שתי מילים, משפחת אשת מאחלת לך בריאות והמשך עשייה עשירה ומופלאה בכל מה שקשור לאדם, לטבע ולארצנו, בעזרתה כמובן של רות וכל המשפחה. כל החי, ממני מינה, אבי טוב אשת.
תודה רבה לך מינה ושבת שלום.
שבת שלום וברכה.
ועכשיו נאמר שבת שלום למייק לבנה ממעיין ברוך.
כן.
שבת שלום לך.
שבת שלום.
כן, אתה איש החברה להגנת הטבע.
כן.
והקשר שלך לעזריה?
אני לא יודע, נפגשים בכל מיני דרכים ושבילים. עבדנו הרבה יחד.
כן.
ונפגשנו בצורות שונות.
תראה, אני מבין שהיסודות...
מה?
היסודות הונחו על ידי השניים, על ידי עזריה ועל ידי אמוץ. שאלה, מה קרה אחרי זה? האם הולכים בתלם, או שיש כיוונים חדשים, יש פרויקטים חדשים?
מה אגיד על עזריה ולא נאמר? הכל ידוע ומפורסם. וזאת אחת מעלות רב שהשכיל לפרסם ולהתפרסם ולנצל זאת למען מטרות נעלות. טוב, שזכויותיו רבות בחינוך דורות של אוהבי הארץ, שהוא נעים הליכות, עם כושר שכנוע מופלא, אדם משכיל, חביב, אוהב אדם, איש חכם, חכם במובנו העמוק של המושג. כואב אדם הוא יודע למצוא מסילות לליבו של בר שיחו, בין אם זה בודד ובין אם אלה המונים באמצעות תקשורת המונים. כישרונותיו בתקשורת בין אישית עזרו לו לקדם את מה שיקר לו ויקר לכולנו. הקשר העמוק, רגשי, עיוני כאחד בין אדם ישראל לבין נופי מולדתו. הכותרת של אחד מעשרות הספרים שפרסם מתאימה מעין כמותה לתאר אותו עצמו. שם הספר, כישרון לארץ ישראל. לעזריה יש כישרון לא רק לארץ ישראל, אלא גם לעם ישראל, ולקירוב בין העם והארץ. הוא נכן ביכולת מיוחדת להגיש מידע בצורה מרתקת, אך מכובדת ואקראית. אני התוודעתי לעזריה לראשונה דרך כתבותיו השבועיות בעיתונות. הוא יודע לא רק למצות את המידע הקיים, אלא גם לחדש. וגם כשהוא כותב משהו שלא חדש לי, תענוג לקרוא את הניסוח שלו, את ההיבט האישי שלו, ההופך לנחלת הרבים. בהמשך הזדרזתי לקנות את כל ספריו הראשונים. 77 שיחות על טבע, על העצים ועל האבנים, פרחי הר וגיא. אחר כך כבר לא עמדתי בקצב. עשרות ספרים הוא חיבר והוציא לאור, וכמעט כולם זכו לתפוצה נרחבת ולהתלהבות של ציבור הקוראים. נוסף לידע הישיר שלו בידיעת הארץ, הוא שולט גם בהיבטים ביהדות, כמו שהתבטל משל בין היתר בספרו הנפלא המדבר במקורות ישראל. המפעל הגדול והמורכב ביותר שלו היה הפקה של 12 כרכי האנציקלופדיה החי והצומח של ארץ ישראל. כאן באו לידי ביטוי גם כישרונותיו ביחסי אנוש, חוכמת חיים, כושר ארגוני וניהולו. במסגרת זו ידע לקשור קשרים עם מאות מדענים ומומחים בתחומים רבים של ידיעת הארץ, טבעה ונופיה. אינני יודע אם מישהו יכול לעלות בדעתו מה המשמעות של ניהול אנציקלופדיה עם מאות כותבים. כל אחד מהם חשוב ויחיד ומיוחד ומלא גחמות, יעני קפריזות, ולשמור על יחסים טובים עם כל אחד מהם ועם יצירה ענקית ברמה הכי גבוהה מכל ההיבטים. מכל תרומותיו הרבות, זכויותיו בשמירה על טבע הארץ הן אולי התרומה הגדולה ביותר שלו לעם ישראל ולארץ ישראל. הוא העלה רעיונות מקוריים שנשמעו עשויים והפך אותם לנחלת הכלל, לנורמה מקובלת בציבור. זכה לקיתונות של בוז בראשית דרכו ולהכרה בהמשכה. הוא אחד מאבות החברה להגנת הטבע, והיא ממשיכה להוביל ברוח השקבותיו. אבל הרקע הכל כבר נאמר עליו, מה הוסיף? אנסה לתרום משהו שהיה קשור אליי. הירחון טבע וארץ כיהן במשך שנים רבות בתור הבמה המרכזית לחובבי ארץ ישראל, כמעט היחידה, מלבד פרסומים מקצועיים. עזריה מינה אותי בשעתו לשמש נציג החברה להגנת הטבע במערכת העיתון. התגלגלו הדברים לידי כך שבהמשך נעשיתי אורחו הראשי של העיתון, וגם זה ודאי בזכות פעילות סמויה של עזריה. אני עוד מראשית הופעתו של טבע וארץ, עוד הרבה לפני כן נמניתי עם קוראיו הנאמנים. קראתי בו כל מילה, למדתי רבות, נהניתי, אבל גם גיבשתי ביקורת על פרטים פה ושם. ואמרתי בליבי, אילו אני הייתי קובע, הייתי משנה, מוסיף, גורע, מתקן זה וזה, והנה ניתנה לי הזדמנות לקבוע. זה כמובן לא עבר בשקט. נתגלה כל לא פעם מחלוקת ביני לבין מחבר זה או אחר, לפעמים גלשה המחלוקת לידי כעס וריב, אך תמיד בסופו של דבר התפייסנו. רק אחרי שנים התברר לי כי אני גרמתי מריבות, ומאחורי גבי יזם עזריה פיוס ויישר את האדורים. אני הסתכסכתי, עזריה יישב את הסכסוכים. איזה איש. על צניעותו של האיש תעיד העובדה כי אומן זה של ההתבטאות בעברית לא היסס למסור רשימות ומאמרים שלו לעריכה, וקיבל בתודה תיקונים שהוצרו לו.
כן, אנחנו מתקרבים כאן לסיום
השאלה. זה סיפור על השכלתו התרבותית הרחבה, גם מחוץ לתחומי מדעי ארץ ישראל. הזדמן לי לצטט בנוכחותו ביטוי מתוך החולה המדומה של מולייר בתרגומו הנפלא של נתן אלתרמן. מיד המשיך עזריה ודקלם בעל פה את המשך הדברים, ויכול להמשיך כך עוד ועוד.
מייק.
זכה עזריה באריכות ימים ובבריאות טובה. זכה הוא וזכינו אנחנו.
ובדברים האלה מייק אנחנו נאלצים לסיים כי זמננו תם. ואני לא נותר לי אלא להודות לך ולומר לך שבת שלום.
תודה, תודה לך ותודה לעזור.